חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. העימות החריף בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. מנדלבליט דן בשעות האחרונות עם עמיתיו באפשרות להוציא את ראש הממשלה לנבצרות, כשלטענתו נתניהו עושה שימוש במעמדו נגד מערכת המשפט. כתבנו איתי גדסי מציין כי אמש נחשפו חשדות כבדים לשחיתות וניגודי עניינים חמורים במערכת אכיפת החוק ובמשטרה בכל הקשור לחקירות ראש הממשלה. נתניהו תקף ערב בישיבת סיעתו את התנהלות מערכת המשפט ואמר כי הוא דורש חקירה עצמאית ובלתי תלויה בכל הקשור לפרקליטות ולמשטרה. בשבוע שכחול לבן בני גנץ תקף את ראש הממשלה ואמר כי אינו מוכן לקבל ביקורת על מערכת המשפט וכי מפלגתו מחזיקה בשל כך בתיקה המשפטים. היועץ המשפטי מנדלבליט פרסם ערב הודעה חריפה וחריגה תוקפת את ראש הממשלה, בה נאמר כי לאירוע באום אל-חיראם בו נהרג יעקוב אבו אלקיעאן בידי שוטרים אין כל קשר לראש הממשלה. הטענה כאילו הפרקליטות קבע כי מדובר במחבל היא טענת כזב שכל תכליתה דה-לגיטימציה למערכת אכיפת החוק ולהחלטותיה בעניינו של ראש הממשלה. במסמכים שנחשפו אתמול הוברר כי המשטרה והפרקליטות נהגו שלא כדין בחקירות נתניהו ובחקירת מותו של אלקיעאן. שיא חדש של חולים במצב קשה. בבתי החולים בישראל מאושפזים 478 חולי קורונה קשים, בסך הכל כעת בישראל כ-31,000 חולים פעילים. ביממה האחרונה מתו עוד 13, ומניין המתים הכולל עומד על 1,053. כ-40 רשויות וערים ברחבי הארץ, בין הערים החרדיות המרכזיות, נתונות בעוצר לילי מהשעה 7 בערב. במהלכו קיים איסור ליציאה של עד 500 מטרים מהבית, עסקים שאינם חיוניים סגורים, ומערכת החינוך פועלת באופן חלקי בלבד. תחזית מזג האוויר, מחר לא משהו, עלייה קלה בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ, יהיה חם מהרגיל, עומסי חום כבדים עד קיצוניים מסררו בכל אזורי הארץ. ביום שישי עדיין עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמע, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח עם נושא החרדות המתחים. הרגשה של החרדה, חרדה קלה, לחץ, זה משהו טבעי שכנראה כל בן אדם חווה בשלב כזה או אחר בחיים שלו. אבל עבור הרבה אנשים, התופעה הזו היא חמורה כל כך, היא תוקפת אותם באופן תדיר, היא משפיעה לרע על החיים שלהם, באופן נפשי, באופן גופני. מה גם שהם חיים בסביבה שהרבה תורמים לתחושת השליליות הזו, הרבה ביקורות, בעבודה, בחברה, במשפחה. הם מתרכזים בכמה רם, המחשבות שלהם לא בריאות. כשהמחשבות הן שליליות והן חרדתיות, הן המחשבות שהאדם אומר לעצמו, הנה, זה מגיע עוד פעם. חשוב לנסות להשיח דעת מיד, כמה שיותר מהר, לצאת מהבית, לצאת להליכה, להתקשר למישהו, להשיח דעת מיד כאשר זה מתחיל. נקודה נוספת, אפשר לאתר את המקור שלהן. בחשש מפני העתיד הלא ידוע, או משהו בעבר שהיה קשה, ולמרות ששתי הסיבות האלה מובנות, אסור להיכנע לתפיסה הכוזבת שהעבר והעתיד יכולים לפגוע בנו. העבר לא, כי אנחנו מעל העבר, ואסור לנו לתת למי שהיינו בעבר או למה שהיה בעבר להשפיע על מי שאנחנו יכולים להיות מחר. והעתיד הוא פתוח בבחירתו של האדם. וגם מה שלא בידיים של האדם, הדגש הוא להתרכז על התגובה של האדם למציאות, או יוזמה של האדם במציאות. אבל לא להתרכז במה שלא בידיים של האדם. חשוב לזכור שהמשבר שנמצא בפנינו בהרבה מאוד מקרים הוא נמצא בהווה, במחשבות, בראש, פעם אחר פעם, חושבים כמה זה קשה. אדרבה, בעזרת הטעויות שקרו בעבר, הלקחים שלמדנו, נוכל להימנע מלחזור על טעויות, על החלטות לא נכונות, נפעל בצורה יעילה יותר, נפעל בצורה טובה יותר, חכמה יותר. העבר שלנו הוא לא החיסרון שלנו, אלא חוכמת החיים שלנו. איזה חכם הרואה את הנולד, אבל איך הוא יכול לראות את הנולד על בסיס ניסיון העבר שלו? וניסיון העבר שלו היה בעבר, בלי חוכמה. ואין אפשרות להימנע מהתהליך הזה. ואם האדם מתרכז פעם אחר פעם, אחר חרדה בשל העתיד הלא ידוע, חשוב להתמקד שמה שיקרה לא תלוי רק במה שיקרה, אלא גם בבחירה של האדם, בעשייה של האדם, ובכלל, להתרכז במה שבידיים של האדם. כמו שמביא אסיף תחיים במאמר על מנוחת הנפש, כדי שאדם יוכל להגיע למנוחת הנפש, זה כאשר הוא מפנים שהוא אמור להתרכז בעשייה של היום. אתה לא רשאי להיבטל מהמלאכה. לעבוד, להתרכז במה שאתה אמור לעשות היום עם האישה, עם הבעל, עם הילדים, בעבודה, בלימוד תורה. אבל לגבי התוצאות, לא עליך המלאכה לגמור. אם אין אני לי, מי לי? האדם ייקח אחריות לעצמו, אבל גם אני. כשאני לעצמי, מה אני? האם אני אחראי לתוצאות? זה בידיים של מי שאמר והיה עולם. הוא עשה והוא עושה והוא יעשה לכל המעשים. וגם אם האדם לוקח איזשהו סיכון מסוים בהווה, אז זה נכון, הוא עושה סיכון וסיכוי. סיכוי לשפר את איכות החיים, סיכון שמה הוא ייפגע. וחשוב לדעת שבהרבה מאוד מקרים האדם יעשה את הסיכוי סיכון, והוא יצליח. במיעוט מקרים הוא יעשה סיכון סיכוי, והוא ייקשל. וככל שהוא יעשה את הסיכון סיכוי בצורה בריאה ונכונה, הוא יהיה מדויק יותר, מכוון יותר, יודע יותר ויותר איך עושים את זה בצורה היעילה והטובה ביותר. וכך הוא ייקח סיכון, עם סיכוי הוא יצליח יותר ויותר. נקודה נוספת, כאשר האדם מוצף בגל של חרדה, לפעמים במקום להתעסק עם המחשבות, כדאי פשוט לתת למחשבות האלה לשקוע. לא למהר לטפל בכל בעיה במהירות האפשרית ועוד מתוך לחץ. כשאדם לא ממהר לטפל ברגש שצף ועולה, הוא יהיה מופתע לגלות כמה שמפלס החרדה בחיים שלו ירד, אם פשוט הוא יחליט במידת האפשר שהוא ממתין כמה דקות לפני שהוא מתמודד עם משבר או בעיה שהחיים מציבים בפניו. כאשר הוא נרגע שלב יותר, אז הוא יוכל להתמודד עם הלחץ במקום להילחם בו, ובכך יותר ויותר לשפר ולשדרג את המצב בחיים שלו. נקודה נוספת, הדאגה לא תשנה את התוצאה, אבל ריכוז האנרגיה שאנחנו משקיעים בדאגה כדי לשנות את התוצאה, זה כן יכול לשנות את התוצאה. העיקרון הוא שאדם ישקיע את האנרגיה והמרץ שלו בשדרוג איכות החיים שלו, כל אדם לפי המישורים שבהם הוא בחר לשים עליהם דגש בחיים שלו. ואת אותו זמן ואנרגיה שמשקיעים בפחד, להשקיע ביצירה ובעשייה. נקודה נוספת, החרדה נוצרת בגלל המחשבות שלנו. יש לה גם ביטוי גופני שאי אפשר להתעלם ממנו. רעידות, כאבי ראש, הזעת יתר ועוד כל מיני סימפטומים. כמו שחרדה משפיעה על הגוף, גם הגוף יכול להשפיע על החרדה. במיוחד כאשר מדובר על תהליך הנשימה. תרגילי נשימה של נשימות הרפיה, לא רק שמעסיקים את המוח ובכך דוחקים החוצה מחשבות תורדניות וכל מיני פחדים וחששות חסרות בסיס, הם גם מרגיעים את הגוף ובהמשך את החרדה. נשימות הרפיה, לשאוף מהאף אוויר, בזמן השאיפה הבטן התחתונה מתנפחת, לשאוף ולספור עד חמש בשאיפה, לשמור, לספור עד חמש, ולהוציא דרך הפה הכל, לרוקן לגמרי, לספור עד חמש. נקודה נוספת, יש לאדם כל מיני בעיות, לפרק את הבעיה לגורמים, לפרטים, ולהתמקד בדברים שאנחנו כן יכולים לשלוט עליהם. אדם רוצה להכין אירוע גדול, לארח משפחה, מעבר דירה, הרבה דברים בבת אחת, איך נעשה את זה? כאשר הכל נמצא בראש, בצורה מבולגנת, בראש, כל מחשבה צצה ועולה, עוד מחשבה ועוד מחשבה ועוד מחשבה, וזה מעורר מתח וחרדם. האדם מכין אירוע לדוגמה, ארוחה משפחתית, נשפח סלט על הרצפה וגם קצת מהמרק וילד בוכה, והטלפון מצלצל, וברז הוא לגמרי עובד, והבעל לא עונה, והאורחים צריכים להגיע. זה נראה מצב מלחיץ, אבל כשמפרקים את הבעיה ומתמקדים בעיקר מגלים שהפחד הוא לא כל כך מפריד, המרק נשפח מנקים, הסלט נפל מנקים, מי שיתקשר יחכה ולא נענה, האורחים בדרך לכל היותר, הם יגיעו ועדיין לא לגמרי יהיה מוכן, הם כנראה לא יחליטו שבגלל שלא לגמרי הכל מוכן הם חוזרים הביתה, הם לא רוצים להיכנס לבית הזה, אולי עד הרבה יראו בנו מימד אנושי, נורמלי, סבלני, פתוח, בריא, כיור אחד לא יעבור, נלך על כיור אחר. והבעל עוד יגיע, כשהכל יהיה מוכן, הוא כבר ירצה להגיע. נקודה נוספת, לשתף אחרים בבעיות, במצוקות, לא לשמור הכל בלב, בראש, כי כאשר האדם נמצא אך ורק עם עצמו, עם המחשבות שלו, הוא מעצים אותם, הוא מחזק אותם, הוא מגביר את העוצמה שלהם. לכן כאשר את הדאגה ישיח האדם לחברו, הוא יוכל להרפות מהבעיה. לא להתמקד יותר מדי במחשבה, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, מה עובר לאדם בראש. נקודה נוספת, דאגות יוצרות עוד ועוד דאגות. ככל שאדם חושב על משהו רע, הוא מגביר את הסיכוי להיות עם מצב רוח מדוכדך, וכאשר האדם עם מצב רוח מדוכדך, הוא חושב על עוד ועוד דברים רעים. וכך מצטברות אצל האדם עוד ועוד מחשבות עומס של דאגות, מה שחוסם את האפשרות של האדם לחשוב מחשבות חיוביות והגיוניות. זה בסדר לדאוג מדי פעם, אבל לפרופורציה מידתיות. אבל לא לצרף עוד דאגה ועוד דאגה, ומה יהיה בנושא הבריאותי, ומה יהיה בנושא הכלכלי, ומה יהיה בנושא החברתי, ומה יהיה בנושא חינוך הילדים, והכל בבת אחת, זהו עומס שהנפש לא יכולה להתמודד איתה. האדם יכול לקחת בעיה ולהתמודד איתה בתשלומים, כל פעם בעיה אחרת, וגם אותה לפרק לכמה מנות, להתייחס לעוד פרט ועוד פרט, אבל לא הכל בבת אחת. נקודה נוספת, בהרבה מאוד מקרים מרגיש האדם כל מיני הרגשות. אני מרגיש שהוא לא אוהב אותי, אני מרגיש שאין לי סיכוי להצליח, אני מרגיש שאני לא אדם מוצלח, אני מרגיש, כנראה זה אמיתי, אני לא לחינה מרגיש. והתשובה היא, כן, אתה לחינה מרגיש, זה לא אמיתי, אתה יכול להצליח, לא בטוח שלא אוהבים אותך, וגם אם לא אוהבים אותך, אז תמצא מישהו אחר שכן אוהב אותך. אין צורך שהאדם יהפוך את עצמו לאומלל יותר ויותר על ידי שהוא פעם אחר פעם משמיע קולות בראש שלו כמה רע היה וכמה רע יהיה. כי כך הוא מרגיש. ההרגשה של האדם היא הרגשה אמיתית אבל מבוססת בהרבה מאוד מקרים על שום דבר. זו רק הרגשה. כמה פעמים האדם אמר לעצמו, אני מרגיש שהעסקה הזו לא תצליח, אני מרגיש שאני לא אצליח חברתית, אני מרגיש שבחינוך הילדים אני לא אצליח. ואז לאחר מכן, ההרגשה התבררה כעוד הרגשה. ההרגשה כן מטעה את האדם הרבה פעמים. במקום לחשוב כמה אני מרגיש רע, פשוט להתרגז. מה אני יכול עכשיו לעשות כדי לשנות את דפוס ההרגשה הקבוע של האומללות והמסכנות, כדי עכשיו לקום לעשות ולהרגיש טוב יותר. נקודה נוספת, כמה שזה פשוט, אבל האדם שוכח את זה בזמן משבר וקושי, שרגשות זה רק דבר זמני. קטנות המוחין זה לפרקי זמן. וחשוב שהאדם לא יעניש את עצמו למה הוא מרגיש רע, למה הוא מרגיש אשמה, למה הוא מרגיש בושה, למה הוא מרגיש תסכול, למה הוא מרגיש פחד. לא להילחם בהרגשה, לדעת שהיא תעבור, לא להתעסק איתה. ככל שמתעסקים איתה, כך מגבירים את הסיכוי שהיא תחזור בעתיד יותר ויותר. נקודה נוספת. חשוב שבני אדם לא יהיו מושפעים כל כך עם מה שאחרים חושבים עליהם, למרות שהעולם מלא באנשים ובאירועים שלנו אין שליטה עליהם. בהחלט יש לנו שליטה על המעשים והמחשבות שלנו, ולכן אסור לתת למעשים שלנו, ליוזמות שלנו, לפעילות שלנו, להיות מושפעת מאנשים אחרים. אם האדם רודף אחרי החלום שלו, מנסה לממש את השאיפות שלו, אבל גם מפחד מהתגובות של האנשים סביבו, הוא בקונפליקט והוא לא יצליח. האדם שצריך לקבוע האם נעשה מעשה מסוים או לא נעשה מסוים, האם נהיה נאמנים לערכים שלנו או לא, זה רק אנחנו צריכים להחליט. חשוב שנזכור שרוב האנשים עסוקים בלחשוב על עצמם, לכן סביר להניח שאין להם כל כך הרבה זמן, כוח ואנרגיה מיותרים כדי לחשוב עלינו. הם בטוח הרבה פחות חושבים עלינו ממה שנדמה לנו. הם יותר חושבים על עצמם ועל הבעיות שלהם, העיסוקים שלהם או השאיפות שלהם. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים לנפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
מחתנים, מתחתנים, כולם יכולים להרגיש בנוח. המומחים של פגי יתאימו לכם את מסלול המשכנתה הכי נכון עבורכם ויעניקו לכם עוד מגוון הטבות שרק שותף אמיתי יכול להציע. פגי, שותפים לדרך חיים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי הבנק.
מעסיקים? מגייסים עובדות ועובדים חדשים בימים אלו? מסייעים להניע את המשק קדימה? הרשות להשקעות במשרד הכלכלה עומדת לימינכם ומזמינה אתכם להרוויח פעמיים, גם לגייס עובדים איכותיים וגם לקבל מענק עד 30% מעלות העסקתם למשך שנתיים. בדקו את זכאותכם, חפשו בגוגל סיוע לגיוס עובדים. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
עצור! זה הסוף! עוד לא הצטרפתם? מחר בלילה, מוקדי ההגרלה של איחוד הצלה ננעלים! וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם לזכות ברוגע כלכלי לשלוש שנים. מהרו וחייגו, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
שלום, כאן השף אסף גרנית. רוצים להוסיף צבע לשולחן החג?
ועכשיו בנאמן, 40% הנחה על כלי בישול ואירוח בקניית 3 פריטים ויותר. כפוף לתקנון.
שנה טובה מנאמן.
כולם קונים סוכר בסוכות ירושלים.
סוכות ירושלים, כוכבית 2582, ובאתר 2582.co.il.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
התקדמו לסדרת אלקטרה מג'יק אר עם מערכת השבחת אוויר מתקדמת ועכשיו עם 5 שנות אחריות. אלקטרה מנצח.
הזכות להציל חיים. חותמים עכשיו שותפות עם עזר מציון ומצילים חיים. 1-800-236-236.
איפה אפשר לקנות מיקרוגל עם מפייה בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
כל חי ואת רוגי אבות במיזם מיוחד לימי הקורונה. מחירה מסובסדת של 4 המינים המהודרים ביותר. כל זני האתרוגים, תימני, מרוקאי וחזוניש בפיקוחו והשגחתו של הגאון הרב אופיר מלכה.
באתרוג יש את צורת גידולו, נקיותו ואף את צבעו. בכן בהדסים יש להקפיד על שילוש מלא ומוחלט, כל זה ועוד מוקפד היטב בקשרות זו.
הזמינו עכשיו, לפני שחלילה יוטלו מגבלות נוספות. 077-222-3000. החלוקה תתקיים עם ירצי השם לפני סוכות בירושלים, בבני ברק, באלעד, באשדוד, בקריית ספר ובבית שמש. חייגו 077-222-3000. אפשרות למשלוח עד הבית. המלאי מוגבל. 077-222-3000.
מיכלי השתייה מובילים למצווה? שאלו את תאגיד אלה. משליחים את מיכלי השתייה המשפחתיים למחזוריות ושומרים על ארץ ישראל נקייה ובריאה. מכבדים את השבת עם בקבוקי שתייה משפחתיים. וכשרואים במוצא 3 כוכבים, מוודאים שהבקבוקים הגיעו לכלובים. כי מחזורית מלאה וסביבה נקייה זו ברכה ובריאות למשפחה ולקהילה. אין לכם מחזורית ליד הבית? התקשרו ובקשו ממוקד העירייה. פרטים באתר תאגיד המחזור אלה ובקו הקשר. 053-410-9714. תאגיד המחזור אלה, הדרך למצווה, סלולה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה.
שלום. אני עליתי בסוף השידור של בשבוע שעבר.
כן.
אז הרב אמר לי, שדיברתי על, כאילו, כשאתה מדבר, הוא מתעלם מהעובדות ומההיגיון, הרב אמר לי שזה בגלל הרגשות שלו.
כן.
אז עכשיו אני רוצה לדעת, למה זה כל כך מתיש, כאילו, שלדבר עם אדם כזה? מתיש אותי, כאילו. למה זה כל כך לוקח אנרגיה כזאת?
בואי נחזור על השאלה כדי שהציבור ידע. אני זוכר את הסיפור עם אייכמן שדיברת וסיפרת, רק אם תוכלי לפרט, כי לא בטוח שכל מי שהשבוע הוא השבוע שעבר גם כן. רק נפרט בקצרה את השאלה.
אז אומרת, אדם אחד דיברתי איתו, ואז מישהו ששמר על אייכמן, אז הוא אמר למה, כאילו, יראה לו תמונה של ילד קטן, יפה, יפה תואר, והוא אמר לו, אותו רצחת. אז שאלתי את אותו אדם שדיברתי איתו, אז אמרתי לו, זה לא הגיוני, כי הוא רצח מיליון אנשים, אז מה, הוא התפעל מזה שמהילד הזה, מהתמונה של הילד הזה? אז אותו אדם שדיברתי איתו, הוא התרגז עליי. כאילו, אז...
ואז שאלנו, איזה...
כן. אז הרב אמר לי שמה שמניע אותו זה הרגשות ולא ההיגיון. אז עכשיו אני רוצה לדעת למה זה מתיש אותי, כאילו כל הגישה הזאת של התעלמות מהעובדות ומהרגשות, מההיגיון. כי הרב אמר לי שזה לא הגיוני, כאילו, שהוא יודע שזה לא הגיוני, אבל הוא לא פועל מתוך רגשות. אז אני רוצה לדעת למה זה כל כך מתיש, כאילו. כן. שאנשים לפעמים מתבקשים איתך ומדברים על, מתעלמים מהעובדות, למרות שהעובדות ידועות להם, וההיגיון ברור, והם פועלים, והם מנסים לשכנע אותך מתוך הרגשות, לא יודעת, וכל מיני טיעונים כאלה שלא הגיוניים בכלל.
יפה. אם והיה, ויש לנו עכשיו בן אדם, שאנחנו נשאל אותו כמה זה אחד ועוד אחד שווה, כמה זה אחד ועוד אחד, הוא יגיד שתיים. כי מה הנתונים שיש לנו? אחד ועוד אחד. שלושה נתונים. התוצאה שווה שתיים, נכון?
כן.
אם והיה ויש לנו אחד ועוד אחד שווה ארבע. זאת אומרת שחסר פה כמה נתונים. אם הגענו לארבע חסרים פה כמה נתונים. אולי המשוואה היא אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. או אחד ועוד אחד ועוד שתיים, או אחד ועוד אחד ועוד חצי ועוד אחד וחצי. כלומר, חסרים מספר נתונים כדי להגיע לארבע.
כן.
את שואלת, אני רואה אחד ועוד אחד שווה שתיים. אז מדוע אנשים לא רואים את אחד ועוד אחד שווה שתיים? איך הם מגיעים לארבע?
כן.
התשובה היא, יש הרבה אנשים שהם מכניסים מימד נוסף למשוואה. אחד ועוד אחד פלוס רגש שווה ארבע. כלומר, יש עוד מימד, עוד נתון. ולכן, ברגע שבשיח בין בני אדם, אנחנו רואים שבני אדם הם לא מתנהלים רק לפי מערכת רשיבה הגיונית. הרי רבותינו במשנה פרקי אבות אומרים שהתאווה, הקינה, הכבוד, הם מוצאים את האדם מהעולם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שרגשות יכולים להוציא את האדם מהשיווי המשקל ההגיוני והשכלי, שיכול להיות טוב למענו. ובכל אופן, אמרו שזה הגיוני למענו, הרגשות יכולים לזעזע את האיזון של האדם ואפילו לגרום לו לפגוע בעצמו. אז זוהי דוגמה קיצונית. למה אנחנו אומרים את זה? אנחנו אומרים את זה מכיוון שאם והיה ועכשיו, אני ניתן דוגמה. נגיד, הבן אדם עכשיו הוא עושה עסקה מסוימת, הוא קונה חבץ מסוים ב-2,000 שקל. והוא רוצה שיורידו לו עוד 100 שקל. והוא נאבק על זה, והוא כבר מגיע למצב שאם והיה ולא יורידו, אני לא קונה פה, אני קונה במקום אחר. ולפעמים הוא גם כן מאמין למה שהוא אומר, זה לא רק בשביל המיקוח, בסוף הוא מאמין לתוך המיקוח עצמו. הוא נכנס תוך מערכת שהוא מעניק משקל יותר מדי דרמטי לאותו סכום שהוא בכל אופן היה מוכן לשלם אותו. אבל ברגע שלא מוכנים לתת לו הנחה, הוא כבר לא מוכן. לא שזה בעיה עכשיו להתנהל במיקוח, בסדר גמור, אפשר להתנהל. אבל השאלה היא, כמה אדם לוקח את זה למקום שזה כבר מזיק לו? אם ואה ובאמת אפשר למצוא במקום אחר יותר זו, לבריאות מצוין. אבל לפעמים האדם הוא באמת כבר פוגע בעצמו מרוב ההתנהלויות האלה. אך זה לא הגיוני. נכון, זה לא הגיוני, מכיוון שלמשוואה נכנס נתון חדש. מה שזה אומר מבחינתך, כאשר אנחנו מדברים עם בן אדם, ואנחנו רואים שבתוך השיח הוא מכניס כל מיני מימדים אחרים, לא רק מימד של היגיון, אז לפעמים כדאי גם מה שאומרים היום, קצת לזרום איתו. מה זאת אומרת? בסדר, אז הוא קצת צוחק, או קצת כעוס, קצת עצבני, אין בזה היגיון. בסדר, לא כדאי להיכנס עכשיו לשיח איתו, מכיוון שיש לו נתון נוסף, אצלו אחד ועוד אחד שווה ארבע, זאת אומרת שיש כאן עוד נתונים חדשים. ולכן מראש לא כדאי להיכנס לשיח יותר מדי, כי אנחנו מתווכחים על נתון נעלם, האם הוא קיים או איננו. אצלו הוא קיים ואצלך הוא איננו.
הבנתי. עכשיו רציתי לשאול עוד שאלה, אולי קשורה, זה קשור קצת לזה. יום אחד, אני אספר עוד עם סיפור בקצרה, נסענו לשכם, זו הייתה נסיעה ארוכה לפני הסכם אוסלו, ואישה אחת, נכנסנו לתוך המבנה שהיה שם, היה צריך להתקיים שיעור. עכשיו, היא נכנסה, כאילו, ישבה, ומי שאמרה לה, סליחה, תקומי, אבל זה הכיסא שלי.
כן.
אז היא פתאום הסתכלה עליה המומה ככה, והתחילה לבכות.
כן.
והיא אמרה, אני לא נשארת פה. והלכה, ואמרתי לה, כאילו, הלכתי אחריה וזה. היא נכנסה לאוטובוס, ישבה עם הנהג שם. באתי אליה לפני שהתחיל ואמרתי לה, לא חבל, נסעת כל הדרך הזאת לשיעור.
יפה.
ודרך ארוכה, ולא חבל להפסיד את השיעור וזה. אז היא סיפרה לי, היא אמרה לי, תראי, אני כשהייתי ילדה קטנה, אבא שלי היה מנהל עבודה, והייתה שם עובדת, הסגנית, לא יודעת.
כן.
שמאוד אהבתי אותה, והיא אהבה אותי מאוד.
כן.
היום אחד היא יצאה לחופשה קצרה, לא יודעת, קצרה או לא, היא חזרה, והילדה, היא מתארת את עצמה בתור ילדה,
כן.
רצתי אליה וכאילו פרסתי את הידיים שלי ובשמחה, כן. אמרתי לה, לא יודעת איך קוראים לה, רבקה למשל, כן. אמרתי לה, רבקה, רבקה, בשמחה כזאת, ורציתי לחבק אותה, ואמרה לי, אין לי זמן עכשיו, וזה. ואז היא אומרת, אז אני לא יכולה, היא כאילו תכניס אותי לאותה סיטואציה,
התשובה היא אותה ההתייחסות היא אותה התייחסות. את שמה לב, יש פה אחד ועוד אחד, אמור להיות שווה שתיים. הרי נסע דרך ארוכה, אז מה זה היא לקחה את המקום? זה לא נעים, נמצא מקום אחר, העיקר התוכן, העיקר החוויה, העיקר איפה שהם נמצאים. אבל היות שעכשיו צף איזשהו אירוע אחר מהעבר, אז כעת הוא כמו היינו אומרים, משתלט עליה. אני לא מצדיק שעכשיו כל רגש שצף צריך לתת לו להשתלט על החיים, ואדם צריך לשבש את החיים שלו בגלל הרגשות. אבל אני כן אומר שזה נתון קיים, וכאשר הוא קיים צריך לדעת מה עושים איתו.
לא, מה עושים את זה? מה הייתי צריכה להגיד לה?
להזדהות, אמפתיה, להבין. דאגה בלב איש, אז הפסוק אומר דאגה בלב איש ישכנה, ישכנה הכוונה יקופף אותה, והגמרא אומרת דאגה בלב איש ישיחנה, ישיחנה לאחרים, ישיח את זה. אז צריך להיות מקום שיכול לשמוע. לשמוע, להאזין, נכון, או נעים, קשה.
כן, הקשבתי לה.
ואז לאחר מכן, לפעמים אפשר לעזור לאדם כאשר הוא קצת פורק את המטען, אפשר לעזור לו לחזור לאיזושהי שגרה, קצת מה שנקרא היום, להוריד אותו בהדרגתיות מהעץ. לאט לאט לומר, נכון, זה לא נעים, באמת זה קשה למצוא מקום אחר, לא לידם, נהיה מאחורה, שלא יראו אותנו, ולאט לאט ככה, באנם הוא חוזר לשגרה.
רגע, המשפט האחרון, לא קלטתי.
אני אומר, מהמקום הזה של אחרי ההבנה והאמפתיה אפשר להגיע למקום נוסף. המקום הנוסף זה המקום שבו אנחנו נגיד לה, את יודעת מה, אולי נלך, כן נשמע מה שמדברים, אולי לא ליד אותה אחת שלקחת המקום, מקום אחר, זה לא נעים. וככה לאט לאט מחזירים אדם לשגרה, והשגרה מחזירה את האדם למציאות, ברגע שצף הרגע שזה עובר.
הבנתי, תודה רבה.
כל טוב.
כל טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב הרב. קודם כל יישר כוח גדול לתוכנית, מאוד נהנים מהרב.
ברוך תהיה, תודה רבה.
ככה, רציתי לשאול את הרב, יש לי שלושה ילדים, הגדולה בת שש, אחד לאחר מכן, הגדולה בת שבע, אחר כך שש, ועוד אחת בת שלוש.
כן.
עכשיו, שתי הגדולים, בני שבע ושש, כמעט שנה, הם פוחדים ללכת לחדרים שלהם לבד. זאת אומרת, הם צריכים ללכת להביא איזה משק מהחדר, תבוא איתי אבא, אני מפחד ללכת לבד. לשירותים, אני צריך שמישהו יבוא איתי.
כן.
ללכת עם חברים, לצאת קצת, לא, אם אתה בוא איתנו, לצאת לחצר. כן. לצאת לגינה. עכשיו, העניין הוא שזה כמו בערך שנה, ככה אנחנו רואים, שזה אמרנו, אולי זה יעבור. עשינו להם איזה מבצע ככה שאתם תעשו את זה לבד. במבצע באמת הם הצליחו, אבל אחר כך עוד פעם את הדריכה. וזה גם
אחד, אחד אחד עוד פעם מה?
הייתה חזרה לשגרה, זאת אומרת חזרה
כן,
לפחד.
כן. אחרי הפרסים נגמר ה...
כן, אחרי זה,
באמת
הם
הצליחו
במבצע, כן.
כן.
ועכשיו העניין שזה גם משליך למסגרות שלהם.
ודאי.
אנחנו גם שומעים אצל הילדה בבית ספר, כל מיני סיטואציות של פחד.
ודאי, זה פוגע בשגרת החיים לגמרי.
כן, וגם הבן, כל מיני סיטואציות שגם אצלו זה בחדר משפיע.
מובן. מה עושים? תראה, קודם כל... הפרסים, כדי להניע אדם להתרגל לעשות משהו חדש, זה בהרבה מאוד מקרים עובד, במקרה הזה זה קצת פחות עובד, ואני אסביר מדוע. מכיוון שההסבר מדוע יהיה גם כן הכנה לקראת ההסבר, אז מה כדאי לעשות? מדוע זה לא תמיד יעיל במקרה הזה, כמו במקרה הזה, או במקרים אחרים, גם כן לתת פרסים. לפעמים זה כן עובד, אבל הפעם נדבר על הצד שזה לא עובד. הצד שזה לא עובד במקרה הזה הוא כך, ביות ש... מה זה פחד? פחד זה רגש של שמה יקרה משהו, מי יודע מה יהיה, חוסר ודאות, חוסר עונים, לא יודעים מה הולך להיות. הרי חוסר ודאות, חוסר עונים, אנחנו כולנו נמצאים בו כל הזמן, מי יותר מי פחות, אבל באמת אנחנו אף פעם לא יודעים באמת מה יהיה איתנו, ובכל אופן אנחנו חיים. אנחנו יודעים לחיות עם חוסר ודאות, חוסר עונים. אנחנו מחפשים בהרבה מאוד מקרים ביטחון, אבל אנחנו, ככל שאנחנו, מה שנקרא עם ביטחון עצמי גדול יותר, אנחנו יותר יודעים להכיל את אי הוודאות ולא נבהלים ממנו. לא תמיד יש פתרון לכל בעיה, אבל אנחנו לא זקוקים עכשיו לכל הפתרונות, לכל הבעיות, לכל מהלך החיים, אלא אנחנו צריכים להתמודד כל יום וכל תקופה עם הבעיות של התקופה הזו, ולראות איך מוצאים פתרון. לא להרגיש נבהלים יותר מדי מהחוסר עונים, מתוך אמונה שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, ונמצא עוד את התרופה לאותה מכה שכעת ישנה. הפחד, החוסר עונים, יהיה ידיעה מה הולך להיות, זוהי, זהו, זה טבעי, והתכונה להתמודד עם זה, זו תכונה של לדעת לשאת את הפחד, לא להיבהל מהפחד, לא לחפש לפתור את הפחד, פשוט לנשום אוויר ודעת, כן, יש פחד, יש חוסר עונים, מה עושים? אני לא יודע מה עושים. לדעת להכיל את ההרגשה, לא יודע מה הולך להיות. אני לא יודע מה הולך להיות. אז מה תעשה? אני לא יודע. אחרי שאדם יודע להכיל את ה... אני לא יודע מה הולך להיות, עכשיו הוא רגוע. עכשיו שחשב על פתרון. אי אפשר לחשב על פתרון עם מקום של לחץ, כי אז הפתרון הוא אף פעם לא יהיה פתרון, הוא פשוט יהיה איזשהו הרגעת הלחץ, אבל לא פתרון אמיתי מהותי, שורשי לבעיה שאיתה מתמודד האדם, אלא רק כדי להרגע את האזעקת הלחץ שפורצת מתוך ליבו של האדם. אז מה כן? כן לדעת להגיד, אני לא יודע מה הולך להיות, אין לי פתרונות לכל הבעיות, אז מה יהיה? אני לא יודע מה הולך להיות. זו היכולת להתמודד עם הפחד, להכיל את הפחד, ולא לפחד מהפחד. וזה מה שחסר לילד. וכאשר הוא מקבל פרס כדי להתמודד עם זה, אז עכשיו הוא לא מחפש להתמודד עם זה, אלא לגמור את זה כמה שיותר מהר. ככל שהוא מנסה לגמור את זה כמה שיותר מהר, אז עוד פעם זה לברוח מהפחד. ואם הוא בורח מהפחד, אז הוא לא לומד להכיל את הפחד. אנחנו היינו רוצים שהילד ילמד להכיל את הפחד. לכן לא בהכרח כדי לתת לו פרס. לא, לא דווקא פרס. אפשר לתת פרס אם והיה, ואנחנו ממקדים אותו בתרגיל בצורה נכונה. אבל לא חייבים שיהיה פרס. אם ניתן פרס, זה לא על כל פעם, אלא על כל תקופה. לדוגמה, על ארבע פעמים, חמש פעמים, שבוע. לא כל פעם. למה? כי אם זה יהיה כל פעם, אז בכל פעם, נו, עברו חמש דקות, עברו שתי דקות, מגיע לי הפרס? לא. הפרס בכל מקרה לא יהיה היום. עוד ארבעים, עוד חמישה ימים. ואז יהיה לו יותר אפשרות להתמודד עם הבעיה. איך מתמודדים עם הבעיה? התשובה היא, הוא צריך להיחשף לפחד. להיחשף לפחד, זאת אומרת, כן, ניתן לו תרגיל של דקה, שתיים, שלוש, אבל גם נסביר לו מה צריך לעשות בזמן הפחד. בזמן הפחד אפשר לנשום אוויר. בזמן הפחד אפשר לגלות ההורה, אמפתיה, להסביר לילד, אני מבין, באמת, זה לא נעים, זה מפחיד, זה קשה. אפשר גם להגיד, גם אנחנו ההורים לפעמים מפחדים. ומה קורה אחר כך? לא קורה כלום. זה עובר, זה רגע שהוא עולה, ולאחר מכן הוא יורד, וזה בסדר, זה נורמלי, אין בזה בעיה. ככל שאנחנו מקבלים את העולה ויורד של הרגש, את אותה רכבת הרים של הפחד, אז אנחנו פחות מפחדים. הבעיה היא לא בפחד, הבעיה הפחד מהפחד. כשאדם מפחד זה משהו אחד, אבל כשאדם מפחד מהפחד, אז הפחד מהפחד מגביר את הפחד הראשוני, והפחד מועצה והוא לא נגמר. אז זו המטרה שלנו. אפשר לצא איתו, אם לדוגמה, לא צריכים לעשות בכל המישורים את התרגיל הזה, אבל אפשר להתחיל לעשות את התרגיל הזה, דוגמה, אם והיה וקשה לו עם חברים, להתנתק, והוא רוצה שההורים יהיו בחברתו. אז אנחנו נלך איתו עם חברים, אבל אז אנחנו 2-3 דקות, 5 דקות, 10 דקות, לפי העניין, נתרחק קצת. אם זה יתרחק מטר, 2 מטר, 5 מטר, 5 מטרים, 10 מטרים, נבדוק מה. מה אנחנו יכולים? אבל להתחיל להתרחק, להתחיל בהדרגתיות. להתחיל בהדרגתיות, הוא בוכה, הוא קשה לו וכדומה. נכון, נכון, אין לזה פתרון, בסדר. לא לנס לפתור לו את זה. כי אחרי הבכי והתסכול, לאט לאט הוא יבין ששום דבר לא קורה. ואז כאשר שום דבר לא קורה, אז זה בסדר גמור. זה לא נבלים מהפחד. זה מה שקורה לשאר הילדים. לא נעשה לו תרגיל קשה, לא נשאיר אותו עכשיו 20 דקות בחדר חשוך. אבל נעשה דברים של דקה, שתיים, דברים קטנים. זו העבודה. וכך זה יהיה הכיוון, וכך בהדרגתיות הוא יוכל יותר ויותר להכיל את הפחד.
כשהרב אומר, לא לפחד מהפחד, זה בעצם גם ההורים עצמם.
לא לפחד מהפחד של הילדים.
מהפחד של הילדים.
נכון.
ברגע שגם אנחנו פחות נפחד, אז השאלה אם באמת אנחנו צריכים פחות לפחד, וזה משהו שהוא אמור לעבור עם הזמן.
כן, כן, כן. אתם צריכים פחות לפחד מהפחד של הילדים. ברגע שאתם פחות תפחדו מהפחד של הפחד של הילדים, אז יהיה להם גם כן קל יותר. כי בבית מסוים מישהו מתחזק שם את רגיעת הפחד הלא אותנטית של הילד. הרי יש איזשהו פחד של הילד, ויש את הרגיעה האותנטית, הטבעית שאמורה לנבוע מתוכו, שזה מנגנון בנוי בתוך האדם שאמור להגיע. אבל זה לא מגיע מכיוון שהוא זוכה לקביים כביכול, קביים רגשיות. אומרים לו, אל דאגה, אנחנו נרגיע אותך. אז הוא לא לומד להרגיע את עצמו. אז ברגע שההורים יפחדו, לא יפחדו וירפו, אז הילד יוכל להתמודד עם הפחד לבד. אבל אמרת, הבחנה מדויקת ונכונה מאוד.
טוב, בסדר, אפשר כוח, תודה.
כל טוב.
תודה, תודה.
ערב טוב.
ערב עצויין.
כן.
אני רוצה לדבר על פחד, אני יודעת אם זה פחד, הרגשה לא נעימה שקורה לי כל יום.
כן.
ואני מרגישה כאילו שאני עומדת ליפול ואני לא נופלת. זה פשוט בדמיון.
כן.
הרגשה של חוסר שיווי משקל.
נכון.
ונראה לי שזה חרדה.
זה חרדה. מבחינה רפואית ודאי שאנחנו לא יכולים לדעת, אבל אם והיה ורופא לא מוצא שום הסבר לבעיה, אז אפשר לבוא לפנות אל המקום של החרדה. בדרך כלל, אם והיה ורופאים לא מוצאים איזושהי הבחנה רפואית תוך חצי שנה, אז מקובל לבוא ולומר שכנראה יש כאן בזה משהו נפשי.
אני עשיתי את כל הבדיקות, לרופא משפחה, והכל בסדר.
כן.
אין בעיה רפואית.
כן.
פשוט יש לי כאילו כמה שניות שאני מרגישה, שכאילו אני עומדת
ליפול,
חושה, וזה עובר
אחרי
כמה דקות.
כן. יפה.
שאלה, איך אני עובדת על זה? כי אני לקחתי גם פסיכולוגי, שהיא מנסה לעזור לי להתמודד עם זה.
על ידי מה?
ברגע שזה מגיע, היא באה לי לנשום עמוק ולא לחשוב על זה. להגיד, השם אתה איתי, אתה שומר עליי, תודה שזה הגיע, אני יודעת שזה רק ניסיון או דמיון כלשהו, וזה עובר.
רגע, אז נאמרו פה שני דברים. דבר ראשון, אמרת שהיא אמרה לא לחשוב על זה, ודבר נוסף, כן. היא אומרת להגיד תודה רבה, זה ניסיון מאת השם וכדומה.
כן.
זה שני דברים. לא לחשוב על זה ולהגיד תודה רבה, זה מאת השם, זה לא, זה לא אותו דבר. האפשרות לא, השנייה היא
זה
מצוינת.
זה מזמינה את זה, אתה מבין?
האפשרות השנייה?
כן.
מצוין, זה נכון, זה נהדר. לבוא ולהגיד תודה רבה, זה מאת השם, העיקרון הוא, מה שאני מבין, שהניסיון כאן הוא, מה שנקרא, מה שדיברנו גם קודם, זה נקרא להיחשף. זאת אומרת, אם והיה, ואנחנו נצליח לומר, כן, אני עכשיו חווה איזשהו בעלה, חוסר שיווי משקל, אבל אני לא מנסה להילחם בזה, אני מנסה לחוות את זה, לא להילחם בזה. ברגע שחווים פחד, אז מתרגלים אליו. מתרגלים אליו, אז הפחד כבר לא פחד. הפחד נעשה משעמם. אי אפשר גם להתרגל לפחד וגם לפחד. לפחד. אם מפחדים משהו, כי לא התרגלנו אליו.
אבל כשזה מגיע לי, אני נושמת עמוק.
לא כשזה מגיע, מה שבדרך כלל צריך לעשות, זה לא לחכות שזה יגיע. צריך להתאמן לפני. אי אפשר בדרך כלל לבוא ולרכוש תכונה בתוך מאבק קשה. צריך לגייס את התכונה מחוץ למאבק, ואז אפשר להגיע למאבק. נסביר. צריך ליצור זמן קשה. לא אותו זמן, נגיד יש איזשהו זמן מסוים, מקום מסוים, שאז מרגישים את החוסר שיווי משקל, לא לחכות לזמן הזה. אולי אפילו עד הרבה, פרק זמן לא להתעסק בזה עכשיו, לעשות משהו אחר לגמרי. לקחת פרקי זמן של, לדוגמה, 5 דקות בוקר, 5 דקות ערב, וליזום את ההרגשה הזאת, לנסות להמציא אותה, לנסות ליזום אותה. ואז נקרא לזה, זה כמו אימון, לא קרב אמיתי, זה אימון. באימון הזה אנחנו מתנסים בלחוות את זה, אנחנו מעלים את ההרגשה, מציפים את ההרגשה, ומנסים להתרגל אליה. היא לא ברמה, נקרא לזה 10, ברמת כמה שהיא מציקה. לא ברמה 8 גם, כי היא ברמה 1, 2. אז שזה ברמה 1, 2, אנחנו יכולים להתאמן בתכונה של להתרכז ולהתרגל. אבל כאשר זה מגיע באמת להתחיל להתרכז ולהתרגל בזה, לפעמים זה מאוד קשה, אפילו כמעט בלתי אפשרי. כי אנחנו יותר מדי לחוצים, יותר מדי מבועלים, יותר מדי נבעלים, וכל יצא שתינתן היא לא מוכנה להתקבל. אנחנו הרי רוצים שתהיה תכונה, נקרא לזה אוטומטית, שיכולים להפעיל אותה בבת אחת. אבל הפחד הוא מלווה אותנו שנים רבות, או הרבה חודשים. והתכונה החדשה שמדברים עליה כעת, להתרגל לפחד, היא חדשה מדי. אי אפשר להפעיל את התכונה הזו בזמן התקף. ההתקף הרגשי הוא חזק מדי, הרבה יותר מאשר התכונה הזו של להתרגל לפחד. ולכן, צריך ללמוד להתרגל לפחד, להתאמן על זה לפחות פעמיים ביום, שבועיים, 3. גם את אותם נשימות הרפיה שנאמר לעשות, לעשות פעמיים ביום. ורק אז לאחר מכן, להתחיל, נקרא לזה, להיחשף לאירוע יותר אמיתי. גם אז לא הכי אמיתי, לא ברמה הכי גבוהה, אבל להעלות קצת את המינון לרמת חוזר שיווי משקל קצת יותר גבוהה, וככה להתנסות. וכך תוך כמה שבועות אפשר להגיע עד שמגיעים לרמה היותר קשה והיותר מדרידה.
אז מה אתה מציע? אתה תפנות לרופא או שזה
ייעלם
עם הזמן?
לא, אני מציע להמשיך עם הטיפול, אבל פשוט לכוון את החשיפה כמו שגדרנו את זה עכשיו.
אני מתגברת על זה עם הזמן, כי אני יודעת שזה רק בדמיון.
נכון.
זה לא דבר שזה באמת קורה.
שום דבר לא קורה. זה רק רגש.
לא קורה, פשוט המחשבה שלי נטעה אותי.
כמה זמן זה נמשך כל פעם?
ברגע שאני מרגישה שזה מגיע, אז אני נושמת, כמו שאני שמעתי, שאתה הדרכת אנשי, נושמת ככה, יש אותה, הוא לוקחת משהו מתוק, וזה עובר אחרי שנייה. וכאילו זה לא קורה, זה פשוט במחשבה.
כמה זמן זה נמשך בדרך כלל?
כמה שניות.
כמה שניות? אם כמה שניות, אז הכל בסדר. זה בסדר גמור.
תודה רבה, אני מודה לך.
כל טוב.
תודה, שנה טובה.
שנה טובה. נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
חג שמח במועדון ההטבות של מנוי פייס. רוכשים תווי קנייה לרמי לוי בשווי 300 שקלים ומשלמים רק 250 שקלים, כולל כפל מבצעים והנחות.
יאללה, איך שאתם מכירים אותי.
למימוש, היכנסו לאתר ההטבות של מנוי פייס. עוד אין לכם מינוי? אל תפספסו, הצטרפו עכשיו. כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. מנוי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. כפוף לתקנות ולתנאי ההטבה באתר, עד מר לי.
ישראל עוברת לתוכנית הרמזור, שגרת חיים לפי יישובים.
הנחיות מקומיות בהתאם למדד התחלואה בכל יישוב, המתעדכנות בהתאם לשינויים באזורכם. התעדכנו בצבע היישוב שלכם, באתר ובמוקד של הרשות המקומית, בפורטל החירום הלאומי ובמרכז המידע של פיקוד העורף לציבור החרדי, שמספרו 104 שלוחה 6.
מטרנה מעניקה לכם את האקסטרה, סדרת תחליפי חלב הצומחת ביותר. מטרנה אקסטרה קר מהדרין, האקסטרה של תחליפי חלב, עם היתרון המשולש לעיכול קל. על פי נתוני סטורלקס לשנת 2019, לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
תחל שנה והשקעותיה. בסדנו מזמינה אתכם ליום מרתון השקעות בתחום הנדלן, בתאריך כ"ד אלול 13 בספטמבר. הטבה מיוחדת לסוגרים ביום המרתון. מהרו להירשם. ההרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. 1-800-801-802.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמע, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
איפה אפשר לקנות מכונת קפה בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
כל חי ואתרוגי אבות במיזם מיוחד לימי הקורונה. מחירה מסובסדת של ארבעת המינים המהודרים ביותר. כל זני האתרוגים, תימני, מרוקאי וחזוניש, בפיקוחו והשגחתו של הגאון הרב אופיר מלכה.
ישנם הלכות ופרטים רבים בדיני ארבעת המינים. אנחנו יושבים עם רבני בית הוראה ומקפידים על כל ההלכות וההידורים כדי שהציבור יקבלו ארבעת המינים למהדרין מן המהדרין.
הזמינו עכשיו, לפני שחלילה יוטלו מגבלות נוספות. 077-222-3000. החלוקה תתקיים עם ירצה השם לפני סוכות בירושלים, בבני ברק, באלעד, באשדוד, בקריית ספר ובבית שמש. חייגו 077-222-3000. אפשרות למשלוח עד הבית. המלאי מוגבל. 077-222-3000.
ישראל עוברת לתוכנית הרמזור, שגרת חיים לפי יישובים. הנחיות מקומיות בהתאם למדד התחלואה בכל יישוב, המתעדכנות בהתאם לשינויים באזורכם. התעדכנו בצבע היישוב שלכם, באתר ובמוקד של הרשות המקומית, בפורטל החירום הלאומי ובמרכז המידע של פיקוד העורף לציבור החרדי, שמספרו 104 שלוחה 6.
לא שנה, לא שנתיים, שלוש שנים. כן, שמעתם נכון, שלוש שנים מלאות של רוגע כלכלי. מצטרפים עכשיו להגרלה השנתית של איחוד הצלה, מצילים חיים ויכולים לזכות במשכורת חודשית גבוהה, רכב, שיפוץ כל הבית ועוד פרסים בשווי מאות אלפי שקלים. מחייגים עכשיו כוכבית 5935 ויכולים לזכות ברוגע כלכלי לשלוש שנים. כוכבית 5935.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכבוד הרב. רציתי לשאול בבקשה אודות זוג ש, שיש לו כבר 8 שנים בעיות בשלום בית.
כן.
והאישה לא מוכנה להתפייס ולא מוכנה לגשת לאף רב, מכיוון שכבר היו יותר שני רבנים, והעסק לא הסתדר והמצב הולך ומחמיר מאוד מאוד מאוד.
כן.
מה הצעה יוצא? היא לא מוכנה להתפייס בשום פנים ואופן. כל מה שהבעל עושה, היא לא מוכנה להתפייס.
לא מוכנה להתפייס כמעט? למה לא?
לא יודע. לא מוכנה. נוצרה נוצר מצב של שנאה כזאת שתאומית, שאי אפשר לתאר אותה.
כבר כמה זמן?
זה 8 שנים.
8 שנים מאז ה... 8 שנות נישואים או 8 שנים ויכוח?
לא, 8 שנים של חוסר שלום בית.
אהה, 8 שנים שיחות השלום בית.
כן, נישואים 30 שנה.
מובן. מה אפשר לעשות? יש אפשרות אחת שהבעל ילך לבד לאדם שהוא יועץ נישואים, לנסות לראות מה אפשר לעשות. זוהי נקודה אחת. נקודה שנייה היא, יכול להיות, אני מעלה השערה, יחד מנסים לחשוב, יכול להיות שהיות שכבר נישואים 30 שנה, אז האישה אומרת, טוב, אני נפגעתי כך וכך פעמים. אני לא עכשיו מצדיק לא את הבעל ולא את האישה, לא עוסק בזה כמובן, אבל רק מתאר כנראה את זווית הראייה שלה. ואז היא אומרת, אני כבר 30 שנה, אני, 30 שנה אני סבלתי, או פחות מ-30 שנה, אבל פרק זמן ארוך כנראה בעיניים שלה היא סבלה. ויכול להיות שהמפגשים עם הרבנים שהלכה אליהם, ירגישה שזה לא מתקדם, לא נע לשום מקום, ככה הבינה את המצב. ואז על בסיס זה היא הגיעה למסקנה שאומרת, טוב, אין סיכוי. ולכן מה שכדאי לעשות, זה לא כדאי להתפייס. מדוע? כי אם אני אתפייס, אני עלולה להיפגע פעם נוספת. היא כנראה, אם היא הייתה פה, היא הייתה אומרת, האמירה בסגנון של, כבר התפייסתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה חוזר עצמו, ואי אפשר לפתור את זה אף פעם. היות שכך, אז היא אומרת לעצמה, כדאי פעם אחת לסגור את מערכת הרגשות, לא להיפתח יותר, כדי לא להיפגע פעם נוספת. ואז, עם הזמן, היא יכולה גם להגביר יותר ויותר את מה שנקרא תהליך שבו היא מצדיקה את את הסגירות הרגשית שהיא נכנסה אליה. מצדיקה את זה יותר ויותר. למה אין סיכוי, למה לא כדאי וכדומה. זה ככה תהליך שאפשר לשער שהיא עברה. כעת, אנחנו צריכים לחפש לראות, האם יש איזשהו מחנה משותף, איזשהו קשר מינימלי שישנו בין השניים. זאת אומרת, האם שלום שלום, מדברים על הילדים, על הנכדים, יש איזשהו קשר מינימלי?
כן, הקשר האישי בלבד.
זאת אומרת, לא מדברים נגיד על ילדים או על נכדים, שגרת חיים לא מדברים בכלל.
אין שום קשר.
וכאשר פונים אליה, אומרים לה, בוקר טוב, משהו כזה, אין שום תגובה.
אין, בדיוק.
באירועים משפחתיים?
וכל אחד הולך לבד.
נראה שהיא מאוד החליטה...
בדיוק.
נראה שהיא... כן. היה לה איזשהו כאב גדול שהיא החליטה שהיא רוצה לסגור ולא להיפתח פעם נוספת. מישהו מבני המשפחה, השאלה, איזה תקווה אנחנו נותנים? כלומר, בוא נגיד עכשיו, היינו משכנעים אותה ואומרים לה, תראי, בואי ננסה פעם נוספת. אז תשאל, מה יום יומיים? מה פעם יהיה שונה מבעבר? האם יש לנו תשובה על זה? אין לנו תשובה על זה. אנחנו לא יודעים בדיוק לנתח מספיק מה היה, או יודעים לנתח מה היה, אבל איזה פתרונות אחרים היינו יודעים לתת. לכן הייתי אמליץ, כן ללכת לאיש מקצוע, שיוכל לבחון מה סוג התקשורת שהייתה, מה סוג ההתנהלות שהייתה. הוא ינסה לבחון איפה זה כנראה נפל מבחינתה, למה היא כל כך התייאשה ונסגרה. אז יוכל הבעל יותר ויותר לנסות לזהות מה היו הנקודות הרגישות של אשתו. זה לא אומר שהוא טעה, זה לא אומר שהיא צודקת והוא לא. זאת אומרת שיש נקודות שרגישות אצלה ואצלו לא רגישות, והוא לא מספיק היה מודע ועירני לכך, ועכשיו הוא יותר ילמד עליהם, וכאשר הוא יותר מודע אליהם, אז יוכל אולי להציע איזושהי שיחה חדשה. גם אם לא בכתב, אז גם אם לא בעל פה, אז בכתב. אבל כן להציג, אני יודע שפגעתי פה, אני יודע שנעלבת פה, אני יודע שפה היה קשה, פה, ואני יודע שפעם אחרת הייתי עושה אחרת וכדומה. כלומר, צריך להציג איזושהי מערכת חדשה, איזושהי תקווה חדשה. ברגע שנוכל לעשות דבר כזה, אז יש סיכוי שנוכל לפתוח איזשהו מימד או גישה או כיוון חדש. גם אז יהיה קשה. אבל לפחות היא תדע שכן, יש איזשהו כיוון, יש משהו חדש. זה לא אומר שהיא תיפתח לגמרי, אבל זה אומר שאולי תיתן איזשהו סיכוי קטן, כי היא תבין שמשהו קרה.
כן, אבל זה כבר נעשה, כבר מכתב,
התחננות. לא מכתב, לא מכתב, רק מה שאמר. אני צריכה להבין שיש משהו חדש קרה. לא מכתב. מכתב לא יעזור, לא להגיד סליחה. סליחה לא יעזור. אמרתי משהו אחר. אני אומר, להראות לה שאנחנו יודעים איפה היא נפגעה, למה היא נפגעה, ומה אחרת יכול להיות. לא מכתב. לכן אני אומר, זה דורש ניתוח. בסדר? כאן תוכניתנו הגיעה לסיימה, תודה רבה לך, תודה רבה לאישי נוימן, לשלום פולק שהיו איתנו, לכל המאזינים, מחר קייל תהרוג, 6:15, כל טוב.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד
כל חי, תמיד איתי.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמע, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
התקדמו לסדרת אלקטרה מג'יק אר עם מערכת השבחת אוויר מתקדמת, ועכשיו עם 5 שנות אחריות. אלקטרה מנצח.
הזכות להציל חיים. חותמים עכשיו שותפות עם עזר מציון ומצילים חיים. 1-800-236-236.
כל חי ואתרוגי אבות במיזם מיוחד לימי הקורונה. מחירה מסובסדת של 4 המינים המהודרים ביותר. כל זני האתרוגים, תימני, מרוקאי וחזוניש, בפיקוחו והשגחתו של הגאון הרב אופיר מלכה.
ישנם הלכות ופרטים רבים בדיני 4 המינים. אנחנו יושבים עם רבני בית הוראה ומקפידים על כל ההלכות וההידורים כדי שהציבור יקבלו 4 המינים למהדרין מן המהדרין.
הזמינו עכשיו, לפני שחלילה יוטלו מגבלות נוספות. 077-222-3000. החלוקה תתקיים עם ירצה השם לפני סוכות בירושלים, בבני ברק, באלעד, באשדוד, בקריית ספר ובבית שמש. חייגו 077-222-3000. אפשרות למשלוח עד הבית. המלאי מוגבל. 077-222-3000.
ישראל עוברת לתוכנית הרמזור, שגרת חיים לפי יישובים. הנחיות מקומיות בהתאם למדד התחלואה בכל יישוב, המתעדכנות בהתאם לשינויים באזורכם. התעדכנו בצבע היישוב שלכם, באתר ובמוקד של הרשות המקומית, בפורטל החירום הלאומי ובמרכז המידע של פיקוד העורף לציבור החרדי, שמספרו 104, שלוחה 6.
הכירו את קי 3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו. התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו, ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור. שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים.
עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו קי 3, תחנת פיתיון, קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
פחיות ומייחלי שתייה תורמים לקהילה? שאלו את תאגיד אלה. מתארגנים בקהילה לאיסוף משותף של פחיות ובקבוקים החייבים בפיקדון. מבתי כנסת, הורים, שיעורים ואירועים. הצלחתם לאסוף 2,000 בקבוקים? תוכלו לקבל שירותי איסוף עד אליכם ו600 שקלים במזומן. כך ממחזרים ומרוויחים פעמיים. אוספים מעשים טובים, תורמים לקהילה ולאיכות הסביבה. וכמובן, את המייחלים הגדולים למחזורית משליחים ושומרים על הסביבה נקייה ובריאה. פרטים באתר תאגיד המחזור אלה ובקו הקשר 053-410-9714. תאגיד המחזור אלה, הדרך למצווה סלולה.
מצווה גוררת מצווה גוררת מצווה, מבצע. שמעתם נכון, אוסם נסטלה מציגה מצווה גוררת מבצע. רוצים לזכות במארז מוצרים חגיגי ולתרום מארז נוסף? קנו ב39.90 שקלים ממגוון מוצרי אוסם נסטלה המשתתפים במבצע בחנויות המשתתפות במבצע. שלחו תמונה שלכם ברגע משפחתי עם אוסם נסטלה ואולי תזכו. פרטים נוספים בטלמסר 03-373-8866. אז תזכו למצוות. המבצע בתוקף עד זין בתשרי תשפ"א, כפוף לתקנון המבצע. מלאי פרסים מינימלי 100 פרסים. אוסם נסטלה, אוכל טוב, חיים טובים.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב ושלום אהב באולפן, ישראל בן צבי מיומן. לסיכום חדשות היום, בימין מעלים הילוך במלחמה על הצדק.